חוקי התורה, חוקי המוסר, כן? אם אני עובר על איזה חוק של התורה, אז יכול להיות אחרי שנים שהתוצאה תעבור. זה מובן? אבל מכל מקום, זה אותו תוכן, כן? שמה שבא אחר כך, אם זה סמוך, אם זה מופלג, אם זה אחר, אם זה אחרי, זה התוצאה של הסיבה הקודם. השתלשות הדבר. ולכן אני הסברתי את זה ככה, וזה לא בדיחה, שאיך ייתכן ששני תלמידים, שני רבנים, שומעים דבר והיפוכו מאותו רב, והמדרש מביא אותו מקור ככה, כן? זה לא סתם בית מדרש, זה המדרש רבה. דהיינו, זה שיטה שהמדרש מגלה לנו, ששניהם סודקים. כן? אחד שמע מרבו, כי אחר זה סמוך, והשני שמע מרבו, מאותה ממרה של רבו, שאחרי הוא סמוך. מכיוון שבשבילו אין שום שאלה על אחר, אחר זה ודאי, כן? השאלה היא אצל אחרי, אז הוא שמע שאחרי יש משמעות. והשני זה ההפך, כן? זה הכי מובן. כן, זה מה שמגלה רש"י. טוב, ולכן לפי דעתי, אני למדתי את זה, וזה פירוש של חכם מהונגריה דווקא, אמרי יוסף, שמפרש, זה מונקאץ', יש דבר כזה?
חסידות.
חסידות מונקאץ'. למדתי את זה בספרים, שלא זכיתי להיות במונקאץ'. ושהוא נותן פירוש של רש"י על פי הקבלה, כן? והוא מסביר את זה, ש... לשון אחר ואחרי זה מאחורי הדברים שקדמו. וזה מסביר את לשון המדרש, הרהורי דברים. זה המילוי של הדברים שלא נאמרו.
אפשר בית שמאי ותילל
לגזור על פי זה? אפשר, אפשר, כן. אבל תזכרו רק את הפסוק הזה. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמע. כן?
הייתי רוצה להבין יותר את הביטוי אמרת השם, אמרת השם צירופה, מפני שהשם תמיד שאמרתו צירופה.
כן, מכיוון שהאל תמים, כל דבר שיוצא מפיו הוא צרוף, דהיינו זקוק לגמרי, ברור לגמרי, כן. אין למו מכשול. אז מכיוון שזה דבר שתוצאה מהצירוף הזה, אז אותו דבר מצרף את הבריאות. כן? זהו, זהו. אבל אל תתרו, במדרש שלנו, אמרת השם צירופה, הפסוק זה לשון לסחוף עם סין. אבל בגמרא, מחשה טובה, מצרפה למעשה, זה להצטרף, זה להתחבר. כן? ולכן בתערות על הרבה. טוב, אז נתראה ב... מה? כן. פרק 15, כן? תקחו את הפרק בחומש. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. זה למדנו בשבוע הקודם. אז אני ממשיך. ויאמר אברהם, אדוני אלוקים, זה הכוונה למידת הדין, אפשר לסגור שם? מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. אז בתמצית הטענה פה, מה יהיה לי מכל השכר הזה שאתה מבטיח לי אם אין לי בן? אז כבר אמר ואנוכי הולך ערירי. המשמעות של המילה ערירי זה מי ש נשאר בלי בנים, כן? מי שאין לו עתיד בעולם הזה. ובין משק ביתי הוא דמשק אליעזר. טוב, לא, למדנו, לא נלמד את כל המדרשים על מי הוא אליעזר, כל העניינים סביב את ההגדרה של בן משק מדמשק, זה נושא בפני עצמו, אני רוצה להתקדם קצת בהבטחות לאברהם. אז פה נלמד בפסוק ג' ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. לכאורה יש פה כפל לשון, הוא חוזר על מה שאמרנו כבר. שני הנקודות האלו, כבר אמר את זה. כשאמר, ואנוכי הולך הרירי, הוא מוסיף, נלמד את החידוש שמתחדש פה עם המדרש, הוא מוסיף, הן לי לא נתת זרע. המשמעות זה כמעט אותו דבר, כן? וכבר אמר, הוא בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר, והוא חוזר, והנה בן ביתי יורש אותי. טוב, אז נתחיל כרגיל בפירושו של רש"י, בפסוק ב', הולך ערירי. מנחם בן צחוק, הוא היה חכם של מבעלי הדקדוק, פירשו לשון יורש, וחבר לו, ויש מילה דומה, הער ועונה, רק דקה. ערירי, חסר בנים. זה מה שרציתי להדגיש. נמשיך עכשיו. ובין משק דמשק, הן לי לא נתת זרע. ומה תועלת בכל אשר תיתן לי? אז בתמצית, זה מה שאנחנו מבינים מהפסוק עצמו. הקשר בין הבטחה של השכר, אבל אף על פי שהשכר יהיה הרבה מאוד, מכל מקום, אם אין בן כדי להוריש, להמשיך את התולדות של אברהם, הוא לא מרוויח כלום מזה, בבחינת עולם הזה. אחר כך נקרא את פירושו של הרמב"ן, שהוא מדייק קצת יותר באותו כיוון. אז תיקחו את המדרש י' ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע. אמר רבי שמואל ברב יצחק, המזל דוחקני ואומר לי, אברהם אין את מוליד. אברהם אין אתה מוליד, זה בארמית. אמר לו כזה ברוך הוא, הן כדבריך, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד. דהיינו, זה כבר המדרש מסביר, שאם המצב, הגורל של אברהם זה להיות ערירי, לא מוליד, שינוי הזהות של אברהם באברהם תגרום את האפשרות של ההולדה. והמדרש מביא גם כן דוגמה בשרי, שרי אשתך לא תקחה את שמה שרי, שרי לא תלד, שרה תלד. אז איך המדרש למד את זה מהפסוק שהוא מפרש? אני חוזר על הפסוק. ויאמר אברהם, הן לי לא נתת זרע. והמדרש לומד מזה שלפי המזלות, לפי תפקוד הטבע, לפי מנהגו של העולם, אברהם יודע מעצמו שאין לו תקווה להוליד. אנחנו מבינים את הרעיון של המדרש, כן? וכל המפרשים הביאו את זה. גם כן נראה את זה אחר כך בפסוק הסמוך ואצל ברש"י וברמב"ן. אבל מהו המשמע? איך המדרש למד את זה מהפסוק? טוב, וזו השיטה של הלימוד של המדרש. איך המדרש שמוסר איזה הסבר לומד את זה דווקא בפשט הפסוק? תפסתם את השאלה? כן. איך? תסביר. טוב, אי אפשר אחרת. ואם הוא נותן זרר למישהו אחר, זה לא שייך לאברהם, צריך לומר לי. אתה אמרת לי או...
כן, כן, מן הלי, איך שהיא מופיעה.
אבל תסביר, אני לא תופס
אותי. אם היה כתוב, אין לו נתתני, זה...
נתה? אי אפשר אחרת.
להעביר את הלי, לאחרי נתתה.
סליחה?
להעביר את הלי, לאחרי נתתה.
הן לא נתתה לי זרר. יש פה דיוק, כן? הן לי לא נתתה זרר, דהיינו זה שייך לי. אבל התוכן של הדרשה זה עוד לא מובן. התוכן של הדרשה זה, לפי ההסברים שכבר שמענו מהמפרשים ומהמדרש, אברהם, בבחינת אברהם, אין לו זרר. התוכן הזה, זה עוד לא קשור למילה לי. תפסתם את התשובה? פה יש דיוק. אברהם מדגיש את זה, שהוא מכיר את עצמו כמקרה מיוחד, ערירי, בלי זרע. ודווקא הוא שומע את ההבטחה, ההבטחה שקדמה כבר, כן? הרמב״ם מביא את זה בפירושו על דקה, זה הפסוק שקדם, כי כל הארץ אשר אתה רואה לך את עיננה ולזרעך עד עולם. אז מכיוון ששמע את ההבטחה ולזרעך עד עולם, והוא רואה שהוא לא מוליד, ולכן הוא מסיק מסקנה שהוא נמצא במצב מיוחד שאי אפשר לו ולכן כל להוליד, כל ההבטחה שיש פה על השכר הרבה, זה לא מועיל, איזה תועלת, אומר רש"י, כן? אז אתה מדגיש, וזה נכון, שאברהם מגלה שהוא נמצא בבחינת אברהם במצב מיוחד. איזה מין סתירה. אני שומע את ההבטחה לזרעך, שכר הרבה, ואני יודע שאין לי עתיד להוליד. מאיפה למד את זה שאינו עתיד להוליד? זו השאלה של המדרש. מאיפה למד? מי הפסוק? אז פה תראו את העומק של המפחשים שגילו את העניין, מהמילה הן. והמילה הן היא מיותרת. היה מספיק לומר, ויאמר אברהם, לי לא נתת זרה. המילה הן זה לשון יתוך וצריך הסבר. תוסיף משהו, זה לא מספיק. טוב, מוכיח מה?
מוכיח דרך ההסתגלות.
לא. זה נכון, אבל זה לא...
הנה, לא
את הזרה. מאיפה אתה שומע ההסתגלות? מהן, הנה. זה. עכשיו אנחנו בדרך של הפירוש. אז תזכרו פסוקים עם הן, וזה רמז לעניין שהמדרש אומר הסתגלות. אז יש פסוק, ואני מסתמך על מפרש המדרש, כן? יש פסוק בדברים. הן לשם אלוקיך השמיים ושמי השמיים. ומכיוון שההשפעה של מה שקוראים הסתגננות, כן? של הכוכבים והמזלות, לעניין של ההולדה, בא לפי הפסוק הזה מהשם עצמו, כי אנחנו... בתורה, כן? לא בשתי רשויות. ולכן אברהם מבין מעצמו שהגזרה באה מהקדוש ברוך הוא. מכיוון, הן לי לא נתת זרה, אתה, כן? מכיוון שכתוב, הן לשם אלוקיך, השמיים ושמי השמיים. זה מובן? טוב. זה מובן, כן? נקודה שנייה, המפרשים העירו שאלה אחרת. מאיפה הוא יודע? שלא יהיה לו זרע. יש עוד זמן, כן? הוא הגיע עד גיל מסוים, אז קצת תקווה. הוא כבר החליט, זה הסוף. זה ייאוש, כן? וצריך, אחר כך נחזור על העניין שלה. מה זה מסמל? מעשה אבות סימן לבנים, אצל ההיסטוריה של עם ישראל. כש... עם ישראל מגיע לאיזה מצב של ייאוש, אין שום תקווה. לכן צריך להשאיר את התקווה. ונראה שזה דווקא אותו מצב. פתאום כשאומרים אין תקווה, אז בא איזה משורר ואומר, אז נשאיר, כל עוד ולבה. אל תקווה. זה ממש מדהים. אז אתם מבינים את השאלה? לא, אבל זה היה כתוב בכוכבים מלזה סברה. אז עכשיו הוא אומר, זה הסוף, אני התייאשתי, לא נראה, אתה זרע וזה הסוף, זה פסוק, כן? עד כאן לא אמר שום דבר. עכשיו הוא אומר, אני יודע שאין לי זרע. מכיוון שלא נתת לי זרע, אין לי שום תקווה לזה. תפסתם את השאלה? אז שוב, המפרשים לומדים את זה מהמילה הן. יש עוד פסוק בספר דברים, הן קרבו ימיך למות. כן? אז הוא יודע שזה הסוף של החיים שלו, והוא מתקרב למות בלי בן. זה מובן עכשיו מהמילה הן למדו את זה. יפה? כן. אני תופס את השאלה, זה שאלה עמוקה מאוד, אבל תסביר לה, תסביר את השאלה קצת, קצת יותר.
כשהקדוש ברוך הוא אומר למחשה, הן קרבו ימיך למות, מה הקדוש ברוך הוא מראה?
במילה הן, כן? זה השאלה. טוב, זה המשמעות של המילה. אני אסביר את זה בדוגמה מהתלמוד. אני יכול לקבל את בבא קמא, אולי. בשס הקטן, כן, לא צריך. אבל מכל מקום עברנו את השלב הראשון, כן? עכשיו זה שאלה בשלב שני. שהתוכן של המדרש, שאברהם מתבטא ככה, הוא מגלה שהוא, המצב שלו שהוא משוכנע, ייאוש, שלא יהיה לו בן, זה הכפל לשון בין ערירי ולא נתן. לא נתת לי זרע, הדקה, ראיתי. הפירוש פה, החידוש פה, שאברהם אומר שזה לא גורל שבא מהטבע, אלא גזרה מהקדוש ברוך הוא. מכיוון שכתוב, הן לשם אלוקיך, השמיים משמע שמיים. והגיעה השעה לומר את זה. כן. יש לו סיבות, נראה את זה עם הרמב"ן, לפחד מהעונש על כל מה שקדם. המלחמת נגד המלאכים. הוא מפחד מזכותו של שם, שהרג את כל שושלת שלו, כן? אז, בשלב השני, וזה ממש דיוק יפה, צריך להבין שהנימה של גזרה, אנחנו לומדים מהמילה הן. טוב, אז פה זה יקרה לנו קצת זמן בתלמוד, אבל אני חושב שזה כדאי. זה דווקא המשנה הראשונה שמסכת בבא קמא. מי לא למד את המשנה? ארבעה אבות נזיקין. טוב. אתה למדת את זה בבית ספר, כן? טוב. מי לא למד? טוב, אז אני אסביר קצת יותר. אז המשנה מתחילה ככה. ארבעה אבות נזיקין. מה זה נזיקין? היה צריך לומר מזיקין, אבל זה עוד שאלה אחרת. זה כשיש איזה נזק. אז יש קטגוריות של נזקים, כן? וזה נקרא בלשון המשנה, אבות. יש תולדות של הנזק, אבל יש הגדרה של הקטגוריה הבסיסית של כל נזק ונזק, לפי התורה, יש ארבעה. ארבעה אבות נזיקין. השור, הבור, המבאי והיעבר. כל זה לומדים בפרשת משפטים, כן? כשקורה נזק שבא משור, מבור, ממבאי, מיעבר. אחר כך המשנה ממשיכה, והשאלה ההלכתית, מה התשלומין של הנזק? האם התשלומין הם שווים כשהנזק הוא מאבות נזיקים ממש ומתולדות של האבות, דהיינו נזק דומה שהגמרא, חוכמת הגמרא, מחברת את זה לאב מסוים. הגמרא, זה פשוט על פשט המשנה, כן? אם יש שאלה תשאלו מיד, כי אחר כך זה תלמוד. הגמרא שואלת שאלה קצת מוזרה. היא אומרת ככה, מי דקתני אבות מכלל דעיקת הולדות? אני מתרגם, מכיוון שתנה, דהיינו, למד, לימד את המילה אבות, היא השתמש מהמילה אבות, מזה, מכלל זה, אנחנו מבינים שיש תולדות. אם לא כן, לא היה אומר אבות, כן? אם אתה אומר אבות, זה סימן שאתה יודע שיש תולדות. אבל השאלה של הגמרא מיד, תולדותיהם, כיוסה בהן או לאו כיוסה בהן? החוק של התשלומים למי שגרם את הנזק, הוא צריך לתשלומים, לשלם תשלומים. אם זה נזק שהוגדר כתולדה, האם התשלומים הם אותם תשלומים מהנזק שנגדר כאב? זה מובן? כן? אז אנחנו צריכים להבין עכשיו פשט השאלה של הגמרא. מכיוון שזה בארמית, אני אסביר קצת יותר. אני חוזר על השאלה של הגמרא. המשנה אמרה ארבעה אבות נזיקים. טוב. והגמרא שואלת, מי זה קטני אבות מכלל דעיקת הולדות? וככה רגילים בישיבות להסביר את פשט הגמרא. ונראה שזה לא מספיק. זה לא טעות, כן? אבל זה לא מספיק. ואני רוצה להסתמך על התוספות אחר כך, כן? אבל לפני שנגיע לתוספות, נבין את ההיגיון של השאלה. לפי ההיגיון, איך שתרגמתי את השאלה, אין בסיס. מכיוון שהכלל הוא ככה, מי דקתני אבות מכלל דעיקת הולדות. ממה שלימד את המילה אבות, אז מזה אני יודע שיש תולדות. אבל לפי הגיון זה ההפך, זה מכיוון שיש תולדות שתנה אבות. מובן?
לא, אבל איך אני, מה שאני אומר, זה נכון שתולדות יש אבות, אבל איך אני יודע שתולדות,
זה שכתוב אבות. לא, זה לא מכיוון שכתב אבות שיש תולדות, זה מכיוון שיש תולדות שכתב אבות. אם לא כן לא היה כותב אבות, כי הגמרא שאלה, מי דקתני? אני אסביר איך הגמרא הייתה אומרת לפי אותה גרסה. הייתה אומרת, תנה אבות. אתה רואה שלימד אבות, מי זה תבין שיש תולדות. אבל הגמרא לא אמרה תנה אבות, אמרה מי דקתני אבות. תפסת? אני מציע לכם, בכל הישיבות שאתם רוצים, תשאלו את השאלה ותביאו לי את התשובה. אפילו בטלגרם אם יש תשובה, במברק. אני שאלתי הרבה למדנים, לא מבינים את השאלה. וזו שאלה של היגיון פשוט, כן? זה מובן או אתם רוצים שאני אחזור על ההסבר, כן? זה מובן, מה?
אפשר לחזור.
טוב, מה אומרת פשט הגמרא? מי דקתני אבות? מכיוון שהשתמש במילה אבות, מזה שלימד אבות מי דקתני, אז אתה לומד שיש תולדות. אבל זה בלי שום היגיון, כן? מכיוון שדווקא לימד אבות, מכיוון שיש תולדות, אם לא כן לא היה אומר אבות. אז לפי ההיגיון זה ההפך, ההפך הגמור. נו, תפסתם? טוב, אז אני אמשיך דרך תוספות, ואחר כך אני אעזור לגמרא. רק תזכרו מה שאני הסברתי, אם אותה גרסה הייתה גרסה אמיתית, היה צריך לומר, הגמרא, תענה אבות. מכלל דעיקת הולדות. אבל הוא אמר את זה, אמר מי דקתני אבות. תפסתם? אז עכשיו תוספות, איפה? כן. את דכוותי דלת הנהן. יש גכסה, יש מקורות שלא אומר הן. הן, הנה הבעיה של הן. כמו, הכה, ארבע אבות נזיקין, ולא אמר ארבע אבות נזיקין הן. זה מובן? גבי, ובגמרא גבי 13 אבות נזיקין, בלי הן. ובעבר מחוסרי כפרה. ואת דוכתה דקטני הן, כדקטני, ארבעה שומרים הן, ארבעה רששנים הן, נקודה. מה רצה ממנו תוספות? כן? אני לא יודע לקרוא, שבמשנה זו יש הן, במשנה אחרת אין הן. תוספות זה לא סתם בר אילן, גן ילד. טוב, עכשיו תפסתם את השאלה. תוספות רוצה להדגיש את זה. השאלה של הגמרא היא אחרת. מי דקטני אבות ולא אבות הן מכלל דעיקת הולדות? תפסתם? שמעתם? זה פשוט מאוד. אז, מה המשמעות של הגרסה ארבע אבות הן? אלו ותו לא. יש ארבע אבות נזיקים, ולא יותר. אז כשיש, תפסתם? כשיש הן, אין תולדות. כשאין הן, יש תולדות. תפסתם? זה הפסוק. הן, לא נתת לי זרה. טוב, זה לא קבלה, זה פשט הגמרא, כן? אבל זה לא הסוף. כן. ההבדל בין הדוגמאות שאין הן והדוגמאות שיש הן, מהו ההבדל? ארבע אבות נזיקין לא אומר הן. 13 אבות נזיקין לא אומר הן. עברה מחוסרי כפרה לא אומר הן. אבל ארבעה שומרים הן. ארבעה ראשי שנים הן. מה ההבדל בין הקטגוריות שאין הן והקטגוריות שיש הן? מה? לא, זה מה שאמרתי מקודם. כן? זה המשמעות של הלשון, כן? בשימוש ההלכתי של העניין, מכיוון שלא אמר הן, זה סימן שיש יותר. ואחר כך השאלה של הגמרא, ולמה אלו קוראים להם אבות, זה, יש סיבה לזה. מכיוון שזה המקרים שנחשמים במקרא. יש להם מעלה אחרת. מכיוון שזה נמצא במקרא. אבל תוספות עכשיו, לא הגמרא, תוספות מביא כמה דוגמאות כדי להדגיש את זה, כי התנה בנושאים מסוימים, כשהוא מונה את המספר של המקרים, הוא אומר הן. בנושאים מסוימים אחרים הוא לא אומר הן. הן. מה ההבדל? לפי תוכן הדוגמאות. תבינו את ה...
למשל בראש שתי, אפשר לומר שההן מקביל, שאין תחליף. ארבע ששנים, הן, ולא אחרים.
זה דומה למה שאמרנו קודם.
כן.
אין אחר.
אין אחר.
דומה. אבל?
אבל בדוגמאות האחרות, למשל, היא המעית, שאין להם תולדות. אין המשך.
לא, כשיש הן, אין להם תולדות. כן. למשל, הדוגמה שלך, ארבע ששנים, הן, אבל אין תולדות, אין עוד ראש ששנים. יש ראשי חודשים, זה משהו אחר. הסטטוס של ראש חודש, זה לא הסטטוס של ראש השנה. כן, אני חוזר לתוספות. ארבע אבות נזיקין. זה מה שמסתכל מהמשנה. את הגרסה היא דכוותה, ורגילים בישראל לומר דוכתה. את יש גרסאות, נאמר. דלת הנהן, כמו אחה, ובגמרא, גבי 13 אבות נזיקין. ולמשל, עוד בארבעה מחוסרי כפרה, לא תניהם. ואת דוכתה, דקטניהן, כדקטני, ארבעה שומרים הן, וארבעה רששנים הן, נקודה. ואחר שיש גיליון, זה הסבר מתלמידים של התוספות, אבל זה קצת מסובך, אני לא רוצה, אם היה לכם את ה... טוב. ומכיוון שזה לא הנושא של המדרש, אז מה ההבדל בין הדוגמאות האלו שהמשנה אומרת הן, ובין הדוגמאות האלו שהמשנה לא אומרת הן? ההבדל הפורמלי כבר למדנו. כשאומר הן, זה נקודה, ולא יותר, כן? למשל, האישה נקנית בשלוש דרכים. אחרי בגמרא לומדים, שלוש ולא ארבעה, כן? חופה לא קונה. רק כסף תרבייה, חופה לא קונה. אבל מה זה חופה? זה נושא אחר. אבל שלא תחשוב שכי הטקס של החופה קונה את האישה. זה את הקידושין שקונה את האישה. הטקס של החופה זה שבר ברכות. זה נקרא שבר ברכות. מסירה לחופה אפשר רק עם שבר ברכות. בלי שבר ברכות זה אסור. אבל זה לא החופה שקונה. זה הקידושין שקונה. טוב. אבל עכשיו, בתוכן של ההבדל, אז תחשבו קצת, אני חוזר מיד. אני מביא איזה כלל של הגמרא, אולי זה יעזור לכם. יש כלל כזה, אין רע יורד מן השמיים. אז תחשבו. כן? יפה. יפה. אי אפשר לומר ארבע אבות נזיקין הן. היה משמע כי השורש בא מן השמיים, אין רע יורד מן השמיים. הן זה חיובי, זה היש האמיתי, הן. תפסתם בעברית? כן. אז זה הדוגמאות של... יפה מאוד. זה הדוגמאות של, של התוספות. ארבע אבות נזיקין, ארבע מחוסרי כפרה. כן? זה מצד הרע. אבל ארבעה שומרים, הן. יש שומרים למעלה. חיובי. אבל ראשי שנים זה חיובי. זה מובן? טוב.
משהו מובן שזה עושה קשר בין מה שיורד מן השמים שלא יוצאים מנורה, אבל גם אינו תולדות.
מה?
כי הוא לא יודע אם תולדות.
תחזור על השאלה ואחר כך נמשיך בשאלה של המקרא שלנו.
שכתוב
אין, אין תולדות.
שכתוב אין, כן, אין תולדות. עכשיו אמרו כתוב אין,
זה סימן שאין בזירה, זה לא יוצא מן השמיים. אז
מה הקשר בין שני ה...
התשובה היא בגמרא דווקא. רק דקה אני אמצא אותה, כן? ואני אראה את זה. אחר אני אסביר. איפה... איפה שמתי את זה? רגע דקה. בן ער, בן ישן, כן. ומה היא תולדות? אדבה, באדם. טוב, אז אני אסביר את העניין. קודם כל, אני חוזר על מה שאמרנו, על הכלל הזה של אין רע יורד מן השמיים. הן, זה הגדרה שמה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, בדעת, במחשבת הבורא. אתם זוכרים, התקשרנו פעם ל... להבדל בין המושג ברא ועשה. זה למדנו את זה פה? כן? לא? ברא זה מחשבת הבורא. בעולם הבריאה, מחשבת הבורא זה עולם שלם. עשה זה המדרגה שיש מום, הטבע. אז זה לא פה. זה לא פה שובר. כן. יש פסוק בישעיהו שאומר... על המשנה. המשנה אומרת, זה משנה מפורסמת, אז אני מתחיל במשנה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו וראו. שנאמר, מהו הפסוק בישעיהו? לא. אף חסיתי, כן. דהיינו, כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא זה שלם, בלי שום רע. רק ההתפתחות של העולם כעולם, כשיורד ממדרגה למדרגה, מעולם לעולם, וכשמגיעים למדרגה שנקראת עולם העשייה, אז הרע מתגלה. אני לא רוצה לפרט קצת יותר, כי זה קצת קשור למשמעות של הקבלה. אבל לפי הפשט, בכל פסוק, במעשה בראשית, כשכתוב ברא, זה שלם. כשכתוב ויעש, זה מה שהעולם נתן לעשות. המדרגה של בריאה, המדרגה של עשייה, זה ההבדל בין עולם המחשבה מבחינת עולם הבא, ועולם ההגשמה של אותה מחשבה מבחינת עולם הזה, דרך הצמצום של העולם הזה, שיש בו מקור של הרע. רק אסביר בקצרה לפני שנמשיך. בעולם הבריאה, זה מספיק ידוע לפי תורת הנגלה, כדי שאני אסביר את זה בנגלה. בעולם הבריאה, במדרגה של העולם שנקראת בריאה, איך הקדוש ברוך הוא חשב לברוא את העולם, וזה בחינת עולם הבא, זה, אז בעולם הזה, המדרגה שנקראת בריאה, זה רובו טוב, מיעוטו רע. יש שורש של האח שעוד לא מתגלה. והוא בטל בשישים בטוב. זה עולם השלמות של הקדושה. בעולם היצירה זה חציו טוב, חציו רע. יצר טוב, יצר רע. כן? זה כבר המדרגה של עולם היצירה. בעולם העשייה זה רובו רע מיעוטו טוב. מאיפה בא הרע הזה? כן? אז אני חוזר על הכלל. אין רע יורד מן השמיים. זה תלוי בכלי הקבלה. כשלמטה מקבלים את השפח שיורד כולו טוב מן השמיים, כשמקבלים אותו עם זכות, זה טוב. כשמקבלים אותו, סליחה, בלי זכות, זה רע. זה טעון תיקון המקבל. זה מצד המקבל. יש ביטוי בהתחלה, בתלמוד, במסכת ברכות. ויהי ערב, ויהי בוקר, לפי הגרסה של הגמרא, זה בא מבריאתו של עולם. דכתיב, בבריאתו של עולם, ויהי ערב, ויהי בוקר. שיש לילה ויום, זה בא מבריאתו של עולם. לא כתוב בריאת העולם, אלא בריאתו של עולם, זה בא מהעולם. מכיוון שהעולם היה צריך להיברא, העולם גרם שהיום יתפצל ביום ולילה. זה בא מבריאתו של עולם, לא מבריאת העולם. זה לא בא מהבורא, אלא מהעולם שנברא. תפסתם את הדיוק, כן? אז זה מקביל למה שאנחנו לומדים פה. ולכן, אין רע יורה מן השמיים, הקדוש ברוך הוא לא גוזר את הרע כרח, הוא גוזר את השפע. כשהשפע מתקבל למטה, תלוי בזכות של המקבל, אם יש פשע, זה תמורת שפע, אותיות שפע בהפך, זה בספר יצירה, אם יש פשע, אז השפע לא גורם עונג, אלא נגע. זה בספר יצירה. זה יפה, חוץ מזה. לא, זה בעברית. זה מובן, כן. אז עוד לא נתתי תשובה לשאלה של גיל, כן? אבל צריך לתפוס קודם כל את המשמעות של אותו כלל. אי אפשר לומר ארבעה אבות נזיקין הן. אף על פי שיש נזיקין, אבל זה למטה. לא, זה לא בא מן השמיים. ולכן אי אפשר לומר הן. זה מובן? טוב. בעברית פשוטה, במשמעות של הקבלה, הן זה יש. לא רק מה שלמנו, ומי זה בשאלה שלך, מה שלמנו מקודם, כשהן זה אותו מספר ולא יותר. ולכן בנושא שלנו בגמרא, אבות הן, אבות בלי תולדות. כן? וזה מעניין, אולי נמשיך קצת בגמרא אחר כך ותראו את עומק את כל השאלות האלה. ולכן, בפסוק הסמוך, אם נגיע עוד הערב, כשתיקחו את הפרק, כשבפסוק ה' ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמיימה וספו הכוכבים, נלמד על אותו פסוק ויוצא אותו החוצה מן העולם. ולכן הטענה של אברהם שהוא חושב שזה בא מן השמיים, הן לי לא נתת זרע, אבל העובדה שאין לו זרע זה בא מכיוון שהוא תחת ההשפעה של הטבע, זה לא בא מהקדוש ברוך הוא. ולכן כדי לגלות לו שאברהם לא הוליד, זה המדרש שלנו, אברהם הוליד, הוא הוציא אותו מן השפעה של הטבע. זה עוד לא מספיק לתת תשובה להיגיון של השאלה. אבל עד כאן זה ברור, כן? אני רוצה לדעת אם הכלל הזה, אין רע יורד מן השמיים, זה כלל מוחלט, כן? השפע הוא כול אותו. כשהמקבל מקבל אותו בלי זכות, אז זה נהפך לרע. ולכן, שורש הרע, מה שאנחנו קוראים רע למטה, שורש הרע למעלה, זה לא רע. זה כול אותו, השורש הזה, והוא נקרא דין. הדין זה לא רע. הדין זה אמת. הדין זה, 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 זה נקרא טוב, כן? אבל כשהדין מתפשט למטה, הוא מתפשט בבחינת גזרות רעות. למשל, השם של הפרצוף של מידת הדין, למטה, זה השטן. זה השטן. למעלה, זה אליהו הנביא. טוב, זה עניין של קבלה. אבל איך החכמים אמרו, זה אותו פרצוף. למעלה, זה אליהו הנביא, למטה, זה השטן. מה הקשר בין אליהו הנביא והשטן? אני רוצה להסביר קצת, מכיוון שהתייחסתי לזה. מידת הדין. כשמידת הדין היא בפרצוף של מעלה, זה אליהו הנביא. ואליהו הנביא מוכר כהנביא של נביא זעם, נביא של מידת הדין, כן? כשאליהו הנביא מתנבא, זה מידת הדין שולטת, כן? ולכן... כן, שישאר שם, יפה. כן, זה הכוונה של הסידור. כן, של תירת איך. זהו, בראש השנה. בראש השנה זה אותה כוונה. אבל כשמתגלה למטה, אז זה מתגלה דרך מה שאנחנו מגדירים גזרות. זה הביטוי שאתם תמצאו בכוונות, להמתיק את הדינים בשורשם. להמתיק את הדינים בשורשם, כי בשורשם זה טוב. למטה זה רע. כן. ולכן, אם זה מובן, כן, אין שום יוצא מן הכלל במקורות. אין שום רע שיורד מן השמיים. ואם לא כן, אנחנו נמצאים משתי רשויות. כן? זה רק כשיורדים בעולם העשייה, זה מתגלה שכלי הקבלה של עולם העשייה גורמים מבריאתו של עולם. גורמים את הרע. למדנו משהו דומה, כשלמדנו את העניין בשיעור של המדרש, שההגבלה בין משיח ונחש. זוכרים את זה? כן, זה משהו דומה. טוב, עכשיו, אנחנו לומדים את המושג תולדות במקרא, ובסיפורו של חיי אבות, בצד החיובי, שהצורך להביא את הבן אדם מהאדם. והתולדה במישור החיובי זה התגברות של השלמות של האדם דרך התולדות. ולכן אנחנו בהנחה שלהוליד זה ברכה. וכל זה פשוט בעולם המדרש, בעולם המשל זה פשוט. עכשיו צריך לגלות משהו אחר לגמרי. תקחו את הספר בראשית. ונלמד את זה דווקא לפי הפשט. אני מקווה שאני אצליח להסביר את זה לפי הפשט, כי לפי הניסר זה יותר פשוט. אז זה בפסוק, כנראה 28 מפרק ראשון. כן. ויברך אותם אלוקים, ויאמר להם אלוקים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכיבשוה. אז מיד כשאנחנו שומעים את הצו הזה של פרו ורבו, אנחנו חושבים על התולדות. כן? אבל לפי הפשט זה לא היה צריך להיות תולדות. העניין של הפירי וריביה כברכה פה היה צריך להיות אחרת. כן? יש בגמרא, ואחר כך תאמרו לי אם זה מספיק ברור, יש בגמרא את ההבדל בין עולם הזה ועולם הבא. ההבדלים בין עולם הזה ועולם הבא, שעולם הבא לא יהיה לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש המיטה. מה זה תשמיש המיטה? זה כדי להוליד, כן? הסימן שחי העולם הבא אין צורך בהמשך התולדות. ולכן הפרו ורבו לוקח ממד אחר לגמרי, להרבות את צלם אלוקים. אנחנו כל כך רגילים למה שקרה לנו מאדם הראשון, שפרו ורבו זה דרך מה שנקרא תולדה, שאנחנו לא מבחינים בפשט בפרק ראשון ובפשט אחר כך. כן. אתם יודעים, וזה נשאר אצל האשכנזים, שכי לפני החתונה צמים. כן? והמקור הוא בגמרא, אצל הספרדים זה אסור. אחר כך אני אסביר את ההבדל. אבל אפילו בנישואי תערובת, כן? אם אחד מהם הוא ספרדי, אסור גם לשני לצום. כי הוא מערבב את השמחה של השני. ואני יודע שזה בהפך במנהגים של עכשיו, אבל זה טעות גמורה.